שלום ניצה, שלום למאזינים. אנחנו נמצאים כאן במזרח התיכון בסופו של אחד מסופי השבוע המתוחים ביותר באזור בשנים האחרונות. סוף שבוע שבו התרחשו כמה אירועים, חלקם חסרי תקדים וחלקם כאלה שלא התרחשו כבר שנים רבות בחזית הביטחונית שלנו. נזכיר תחילה את רצף האירועים הביטחוניים שוודאי נעסוק בהם עוד ימים רבים. השלב הראשון, האירועים החלו בלילה שבין שישי לשבת, לפי שעון ישראל. כלי טייס איראני בלתי מאויש, מה שפעם היו קוראים מזלת או מלט, היום קוראים לזה כתבם, כלי טייס בלתי מאויש, זוהה כשהוא חוצה את הגבול לשטח ישראל באזור עמק בית שאן. מסוק של חיל האוויר יירט את הכלי הטייס הזה והפיל אותו. השלב השני היה שעות אחדות אחר כך, כאשר מטוסים של חיל האוויר הישראלי חדרו לשטח סוריה ותקפו את קרון הפיקוד שממנו הופעל כלי הטייס האיראני. קרון הפיקוד הזה של הכוחות האיראניים הותר ונפגע אי שם במזרח סוריה, ליד העיר תדמור, כ-300 קילומטרים מגבול ישראל. ואז במהלך התקיפה התרחש השלב השלישי. טילים נגד מטוסים, סורים או איראנים, הופעלו נגד מטוסי חיל האוויר. אחד הטילים ככל הנראה פגע במטוס הקרב של חיל האוויר, מטוס מדגם F-16. שני אנשי הצוות צנחו מן המטוס מעל שטח ישראל, אחד פצוע קשה, השני פצוע קל. המטוס עצמו התרסק אל הקרקע בבקעת בית נטופה בגליל התחתון. בכך לא הסתיימה שרשרת האירועים. שעות ספורות אחר כך חזר חיל האוויר הישראלי בכוח גדול לתקוף בשטח סוריה. זו הייתה מתקפה של ממש. הותקפו שלושה אתרים של הגנה נגד מטוסים של הסורים, ועוד לא פחות מ-12 אתרים שלרובם יש קשר הדוק עם האיראנים, מחנות, מתקנים ומחסנים של הצבא האיראני. מדוע האירועים הללו כל כך דרמטיים בהיסטוריה הביטחונית שלנו? ראשית, זו הייתה ככל הידוע התנגשות דו-צדדית משמעותית ראשונה בהיקף כזה בין צהל לצבא איראן. עד עתה אמנם תקפו מטוסי חיל האוויר, מחסנים ומחנות ומטרות של האיראנים בסוריה. אבל הפעם המצב היה שונה. ראשית, ישראל הפילה מטוס בלתי מאויש של האיראנים, אחר כך פגעה במתקנים איראנים לא מעטים בעת ובעונה אחת, וככל הנראה גם גרמה לנפגעים בין אנשי הצבא האיראניים. שנית, היקף התקיפה הישראלית. לדברי קצין בכיר בחיל האוויר, מאז שנת 1982, מלחמת לבנון הראשונה, לפני 36 שנים, לא ביצע חיל האוויר התקפה בהיקף גדול כזה. ושלישית, לראשונה מזה עשרות שנים הופל מטוס של חיל האוויר הישראלי מאש האויב. בשנים האחרונות פעל חיל האוויר הישראלי שוב ושוב, ככל הנראה מאות פעמים, נגד מתקנים, מחסנים ושיירות נשק בעומק השטח הסורי, אך תמיד חזרו המטוסים בשלום לבסיסם, כפי שפעם היה נהוג לומר. הפעם איבד חיל האוויר מטוס קרב. מסיבות הנפילה נחקרות ונלמדות עכשיו בקפדנות בחיל האוויר. כל הפעילות הזו במהלך השבת לובטה בצפירות ואזעקות בכל שטחי הגליל ורמת הגולן. המעניין הוא שלמרות זאת נמשכה שגרת הטיולים בצפון. ישראלים רבים המשיכו לבלות בחיק הטבע בחרמון ובאתרים רבים אחרים, במזג אוויר נפלא, כמעט קיצי בעיצומו של החורף, ובעונה שבה השדות מתמלאים פרחים והטבע בצפון מלבלב. מה המשמעות של כל האירועים הללו? זוהי ללא ספק הסלמה משמעותית באימות בין איראן לבין ישראל. טהרן מאיימת על ישראל בסיוע נדיב ומתמשך לארגוני הטרור ובעיקר לחיזבאללה. הסכנה העיקרית הנשקפת לישראל מטכנולוגיה מתקדמת של האיראנים בפיתוח טילים ורקטות. איראן מספקת לחיזבאללה כמויות עצומות של טילים. כבר לפני שנתיים דווח כי ברשות החיזבאללה בלבנון יש יותר מ-150 אלף טילים ורקטות. אך הבעיה איננה רק בכמות הטילים, אלא באיכותם. מדובר בטילים עם כושר דיוק גבוה ביותר בפגיעה ביהדים. הודות למנגנוני ניווט מדויקים מאוד, ניתן לכוון את הטילים לאתרים ספציפיים ולפגוע בהם בדיוק רב. והמדובר איפה בפוטנציאל של פגיעה במתקנים צבאיים, באתרי תשתית כמו תחנות כוח, גם בניינים מרכזיים של השלטון ועוד. המאמץ המתמשך של ישראל בהתקפות בסוריה הוא צמצום זליגת הטילים המדויקים מאיראן דרך סוריה ללבנון. ישראל כבר הודיעה מספר פעמים כי לא תאפשר לאיראנים לבסס נוכחות צבאית קבועה בסוריה בשל הסיכון הביטחוני הכרוך בכך. והעימות החריף בסוף השבוע הנוכחי מעיד כי ההתמודדות בין ישראל לאיראן עולה מדרגה בפירוש. ישראל הודיעה כי אין לה עניין בהסלמה, אך לא תשלים עם נוכחות איראנית צבאית בסוריה. אבל האיראנים, כידוע, נמצאים שם באישור ובהסכמה גם של הרוסים, מצב שרק מחמיר עוד יותר את המציאות. משום כך, כמעט ברור שסוף השבוע הנוכחי הוא אבן דרך משמעותית בהחרפת האימות הישראלי-איראני. לא ברור מתי ואיך יתרחש השלב הבא. בכל מקרה, פרשנים מעריכים כי אם תהיה התלקחות רחבת היקף יותר, היא לא תוגבל רק לסוריה או ללבנון, אלא לכל גזרת הצפון המתלקח. תהיה זו, כפי שמגדירים כאן, מלחמת הצפון הראשונה, כאשר הצפון כולו יהיה החזית. צהל נערך לכך מזה זמן רב, ולפני ימים אחדים אף פורסם כי מערכת הביטחון עומדת להקים בצהל חיל חדש, חיל הטילים, שיצויד בטילים בחמויות ובמגוון גדול ביותר כדי להיות ערוכים למלחמה הבאה אם תבוא בצפון או בחזית אחרת. ולסיום, האירועים הללו בסוף השבוע הסיטו לשעה קלה את תשומת הלב מפרשיות נתניהו. בימים הקרובים אמורה המשטרה להמליץ אם להעמידו לדין. על רקע זה פרץ לפני ימים אחדים עימות פומבי חריף בין ראש הממשלה למפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך. כאשר נתניהו מותח ביקורת חריפה, אולי חסרת תקדים, על המפכ"ל ובחירי המשטרה, משמע החשוד בשוחד ובהפרת אמונים, תוקף את חוקריו. המשטרה, כך מעריכים, תמליץ בקרוב על העמדה לדין, אבל זה כמובן לא יהיה סוף פסוק. אחרי המלצות המשטרה, תבוא בעוד כמה חודשים המלצה של פרקליטות המדינה, ואם זאת תמליץ שיש להעמיד לדין את נתניהו, יועבר הנושא להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, כך שארוכה מאוד הדרך, חודשים רבים לפחות, עד שיתברר אם בנימין נתניהו יהפוך לנאשם ויאלץ להופיע בבית המשפט. עד אז יהיה לו זמן רב לטפל במציאות הקשה בצפון, כפי שראינו בסוף השבוע האחרון. עד כאן רפי מן, משדר לרדיו SBS מירושלים.